ויהי דבר אדוני עליונה שנית למור, פרק ג', קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. תשימו לב שמקודם היה קרא עליה ועכשיו קרא אליה. התקדמנו. ויהי כמנוע ולך אל נינווה כדבר אדוני ונינווה את העיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. וגם את הפסוק הזה בארנו למה עיר גדולה לאלוהים ולמה זה משנה שהיא שלושת ימים. עיר בנויה לרוחב. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד ויקרא ביומר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. כלומר הוא הספיק שליש עיר. אז זה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. הוא הלך רק שליש. כבר בשליש הראשון הם התעוררו. ניקוי שליש, כן? ויאמינו אנשי נינווה באלוהים. ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר הדרתו מעליו, ויכס שק וישב על האפר, ויזעק, ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם, והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל ירעו, ומים אל ישתו. ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם. מי יודע ישוב ונלחם מהאלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד. וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וירא העליונה רעה גדולה ויחר לו. אני אקרא עוד שני פסוקים או שלושה. והתפלל לאדוני ויאמר אנא אדוני אלוהי דברי עדיותי על אדמתי על כן קידמתי לברוח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. ואתה, אדוני, קחנה את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. ויאמר אדוני, היטב חרה לך, ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. מה כאב ליונה? מה? אפשרות אחת. ועדיין, מה כל כך? אז כדי להבין את זה, צריך לדקדק פה בפסוקים. מהר מאוד, באמת הם מאמינים באלוהים וחוזרים בתשובה. הדבר גם מגיע אל מלך נינווה, והוא מתחסה שק וכן על זה הדרך. אבל אז פסוק ז' הוא פסוק מאוד חשוב. אני קורא אותו עוד פעם. ויזעק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור. האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטמאו מאומה. אל יראו מים אל ישתו. אם אדם חטא, בהמה מה חטאה? אם בהמה חטאה, בקר מה חטא? אם בקר חטא, צאן מה חטא? מה הקשר לבעלי החיים הללו? והתכסו שקים האדם והבהמה, שוב פעם חוזרת כאן הבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, מה זה לקרוא אל אלוהים בחוזקה? מה בדיוק הפעולה הזאת? ורק בסוף, וישובו איש מדרכו הרעה מן החמאס אשר בכפיהם. כלומר, תהליך התשובה המתואר כאן הוא תהליך תשובה קיצוני, אלים, ברוטלי, שמתעלל גם בבעלי חיים. ממילא אתה שומע כאן איזה סוג של, אתה רוצה לפגוע בנו? אנחנו, זה לא ייעצר רק אצלנו, אקדע לך, זה ייעצר גם אצלהם, אצל בעלי החיים. הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש כאן איזה, אם אתה לא מרחם עלינו, אנחנו לא נרחם על אחרים. והביטוי הזה בחוזקה, הוא מתאר גם איזשהו טוטליות שברור לכולי אלמה שלא יכולה להחזיק מעמד לטווח ארוך. תשובה הרי שינוי המעשים, שינוי הדעות, שינוי ההנהגות, לטווח ארוך. זה לא מבצע, זה לא קניות לחגים, יאללה, קנה. והפסוקים כאן, וחזל עוד מוסיפים על זה, שהם פרקו את כל ה... בעצם חזל ממש מדגישים את הנקודות האלה, שהם פשוט פרקו את העיר, כי הכל היה מלא גזל, וכל בית היה בנוי מבלוקים גזולים, אז הם פשוט פרקו את הבתים. כנגד הדבר הזה יש, במסכת בבא קמא, תקנה הפוכה של רבי יהודה, רבי יהודה. כשרבי ראה שרבו הגזלנים וכו', ואם אנשים יצטרכו לשוב בתשובה, הם יצטרכו לפרק את הבתים, אז הוא תיקן תקנת מריש הגזול. בדרך כלל כתוב וישיב את הגזלה, אתה אמור לשיב את הגזלה בעצמה. אמר רבי, תשיב, מה? אם היה שינוי, אבל אם אין שינוי, אז צריך להחזיר את הגזלה בעצמה. אז אם הקרש הוא כמות שהוא, לא שינית, לא ניסרת אותו, צריך להחזיר אותו, הבלוק, תחזיר להחזיר אותו. הלכתי רבי, תיקן תקנת מריש הגזול, שהיא תקנת השווים, שאומר, אוקיי, תיתן ממון במקום, כדי להודד שהדבר הזה לא יהיה איזה מבצע חד פעמי, ואחרי זה אי אפשר יהיה לעמוד ברף הזה. מתואר כאן רף תשובה גבוה מאוד מאוד, בעצם שהוא בלתי אפשרי להחזקה לאורך זמן. צום של בקר, בהמה וצון, שכאילו לגרום להם גם סבל. סק, אפר, סקים, אדם, בהמה, ויקראו לאלוהים בחוזקה. אז חז"ל מבינים שויקראו לאלוהים בחוזקה זה לא רק שהם צעקו חזק לקדוש ברוך הוא, אלא הם קראו לאלוהים באמצעות חוזק, בסוג של איום. כאילו, או שתקבל את התשובה שלנו, או שכאן כולם יסבלו. ולכן זה גם אולי, מי יודע, ישוב ונלחם מאלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד. מי יודע? זה לא תשובה מהעבר. ראינו מקודם שתשובה מהעבר, בפרק הקודם היא מתקבלת מיד. יונה מדבר לשון עבר, נכון? שיבתי, שמעת קולי, וכן, וכאן זה אולי, זה מסופק. הם מבינים שאלוהים יותר חזק מהם, והם מנסים להדוף את הגזרה. במגוון אמצעים. אמצעים דרסטיים, אמצעים טוטליים. אתם יודעים מה זה מזכיר? הדוגמה אולי הכי טובה, שנראה לי שמוכרת כאן אולי לחלקנו, זה בן אדם שרוצה לשנות את משקל גופו. אז הוא נכנס לדיאטה דרסטית. בסדר? מה שכתוב כאן, מים לא אוכל, ואוכל לא אוכל, ומים לא שותה. לאט אתה מתכווץ, 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 נהיה רזה. כולם פוגשים אותו איזה רזה. אתה פוגש אותו אחרי שנה, מה מצבו? פי שתיים. זה נהיה אקורדיון. חזיק, נתכוון. יא חביבי, זה לא עובד. אין דבר כזה דיאטה. אין דבר כזה, צריך לדעת. אין דבר כזה דיאטה. אין דבר כזה. יש תזונה נכונה. אתה רוצה להחליף את התזונה? בוא, תתחיל לעשות את התזונה שלך. יש מצב שגם תרד במשקל. כנראה, תרד במשקל, לאורך זמן, תרד במשקל. אבל המשקל הוא לא מטרה בשום שלב. מטרה היא לאכול בריא, זאת המטרה. הרי כשאדם עושה דיאטה, הוא גם בדרך כלל פוגע בעצמו. הוא לא אוכל, הוא אוכל דברים שלא מזינים אותו, מה? הוא עצבני, הוא פוגע בעצמו. בוא תשנה את התזונה שלך, בוא תאכל דברים בריאים, תאכל דברים מסמכים, שתרד במשקל, שלא תרד במשקל, כנראה תרד במשקל, כי כשאוכלים בריא אז הגוף יודע גם להיות שבע ומסופק, אבל זה לא המטרה המשקל. בדרך כלל כשעושים דיאטה, התוצאה היא קטסטרופה, היא אחרי זה, אדם חוזר את המשקל ועוד תוספת נוספת. זה מה שקורה כאן, זה מין דיאטה תשובה כזאת, ומה יהיה אחרי? ויונה רואה את זה. הוא רואה שזה שקוף, הוא רואה שהם עושים כאן איזה הצגה, או מבצע. לא יודע אם זה הצגה, אבל זה מבצע, מבצע תשובה. אי אפשר להחזיק איזה מעמד לאורך זמן. זה...
לא,
אלוקים גם יודע את זה. מה? או, אז כבודו שואל, אז מה, אז אלוקים לא יודע את זה? אז יונה, בדיוק זה מה שהוא שואל. והתפלל, והראה אלונה רעה גדולה, והיחר לו, למה רשעים דרך רשעים צלך? למה אתה נותן מקום לרמאים? למה אתה נותן שיעבדו עליך? מה זה הקריצה? אתה לא רואה שהם דקה אחרי שאנחנו זה יקרה? זה ברור לי עונה, זה פשוט לא שהם, בשנייה שתרד מהם חרב האיום, הם יחזרו לסורם. ולכן, והתפלל אל אדוני ויאמר, אנא אדוני, על עוד דברי ידיעותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי, כי אתה אל חנון ורחום, ערך הפיים ורב חסד, וניחב על הרעב, ומה חסר? אמת. ויונה הוא בן אמיתי. איפה האמת? זו תשובה. ככה נראית תשובה. ככה בונים חומה. כן. זה לא רציני. נכון שיש כאן איזה קוסמטיקה. אתה יודע, נשרפה ההוגה, לוקחת בעלת הבית קצפת, מורחת מלמעלה, שמה דובדבן, כמה כאלה, זה מגישה. שרוף בפנים הכל. קצפת מלמעלה, הכל שרוף בפנים. זה שאתה יודע לעטוף את זה בעטיפות יפות, זה לא עוזר שום דבר. חורה ליונה על הדבר הזה. לא מצא יונה מנוח לכף רגלה בהקשר הזה. תראו שיש דמיון אותיות בין יונה לנינווה. לפעמים דווקא הדומים מאוד מאוד שונים, מתנגדים. ואז הקושיה מתהפכת על הקדוש ברוך הוא. באמת, למה הקדוש ברוך הוא? למה הוא שלח את יונה מראש? אז ענינו, הייתה לנינווה, היו להם זכויות קודמות. אבל למה הוא מקבל את תשובת הרמייה הזאת? דיברנו בשיעור הקודם. לפני שבוע. בגלל שהם יצאו עזבו את בקעת שנער בתקופת נמרוד והקימו עיר לרוחב. יונה כל כך בטוח שזה אפילו לא עניין של יותר מדי זמן שהם יחזרו לסורם, שמה הוא עושה? הוא מקים סוכה, ויש שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. כמה זמן, שאתה מקים סוכה, זה לא איזה משהו, לא הקים בית. יום, יומיים, שלושה, ארבעה, שבוע, לא צריך פחות יותר מדי זמן, אתה תתחיל לראות את העיר הזאת, הוא רוצה לראות בעיניים. הוא אומר, אני רוצה להראות לקדוש ברוך הוא בעיניים את הרמאות שלהם, שהוא יסתכל בעיניים ויראה כמה הם שקרנים. אני לא צריך פחות יותר מדי זמן. אני שם פה סוכה, נראה בעיניים. תראה, הנה, הנה, זה רק... מה, קוראת את החרב ממנו? לא, אבל אתה... שנייה, אבל זה לא... הרי ננבי היה לה נקודת מוצא, נכון? אני אגיד אולי מה נקודת המוצא. זה חשוב, ההערה שלך היא הערה חשובה. וזה גם דבר שלא כתוב כאן. קחו לכם כנתון. מתי בתנ"ך מקום נהפך? מתי מקום מאבד את זכות הקיום שלו? כן, סתום, אבל מה המרכיב? עבודה זרה? לא. אפילו עריות, כן, אבל זה היעדר חסד. מקום שאין בו חסד, שגזל זה הקצה הכי חריף, של לא רק שאתה לא נותן, אתה גם לוקח, גורם למקום לאבד את זכות הקיום, כי הדבר הכי בסיסי בקיום העולם זה חסד, כי אמרתי עולם, חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. במקום שאין בו חסד, איבד את זכות הקיום, ומכיוון שבסדום לא היה חסד, בצורה טוטלית, וגם את לוט, שהיה שם איזה גרעין תורני של חסד, הם סימנו, אז איבדה את זכות הקיום. מקומות ללא חסדים לא מתקיימים. צריך לדעת את זה. איך כותב הרמב״ם בהלכות צדקה? שורה נפלאה ברמב״ם, כל הרמב״ם הוא נפלא. כל הרמב״ם הוא, אבל פה הרמב״ם הוא ספר הלכה, הוא לא כותב, בהלכות צדקה הרמב״ם כותב, מעולם לא ראינו ולא שמענו קהל מישראל שאין להם קופה של צדקה. שמעתם? זה דיווח. אין דבר, קהילה בלי גמח, לא שמעתי דבר כזה, לא יכול להיות. חסד, אומה של חסדים. אז נווה זו עיר ללא חסד. כל אחד עסוק בלקחת. התיקון הכי גדול צריך להיות חסדים, זה לא כתוב כאן. אין פה תיקון, חבר'ה, בואו נסתכל יותר בעין טובה, בואו, התיקון אחד צריך להיות בן אדם לחברו, בן אדם למקום. והם עסוקים באיזה תיקון? בבן אדם למקום, והם קוראים בחוזקה, והם צמים, ומתנים. מי ביקש מכם מתנות? מי ביקש מכם לצום? זה מזכיר לנו את מה, את ישעיהו, איזה פרק? לא, לא, זה, כן, איזה ישעיהו זה? לא בית, מה בית? ישעיהו נומחת, נא לזכור את זה בבקשה. למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. הם צמים כל היום והקדוש ברוך הוא לא רואה. הוא אומר להם, הם ביום צומכם תמצאו חפץ, וכל עצבכם תנגוסו. אתם מצאתם חפץ בצום עצמו, זה מעולם לא הייתה מטרה, צום הוא לא מטרה בפני עצמה. הם מריבו ומצאת עצומו, אתם צמים כדי להמשיך לריב. ולהקות באגרוף רשע, לא תצומו כיום להשמיע במרום כולכם. אתם צמים וממשיכים להקות אחד את השני באגרוף רשע. איך אמר הרב עובדיה? הספרתי כאן שבוע שעבר יום חמישי. שמעתי את זה ממנו בכיתה י' א', הוא היה בפתח תקווה. כשהייתי בכיתה י' א', הוא היה בפתח תקווה בעצרת, באלול. אז הוא סיפר סיפור על הוידוי. משל, הוא אומר, אחד הולך לחנות ורוצה 10 קילו קמח. אז המחור אומר לו, הנה שם סק, תרים, תיקח. אז הוא ממלא, אז הוא אומר לו, אדוני, זה רק 9 קילו, זה לא 10. אומר לו, זוז, לוקח את הסק, נותן ככה מכה מפה, זה מזמטה, קמח יורד, אומר לו, תפדל, בבקשה, יש לך פה מקום לעוד קילו. ככה הוא אומר, יש אנשים, העבירות שלהם יגיעו עד לפה, אז הם עושים ככה, יורד, יש מקום לעבירות חדשות. אז הוא אומר, זה לא הוידוי, הוידוי זה באמת. אתה צם במכה באגרוף רשע, יש מקום להתחדש. אז אומר להם הנביא, הכזה יצום מבחרו, יום ענות אדם נפשו, הלחוף כאגמון ראשו, וסק ואפר יציע, כן, זה, הלזה תקרא צום ויום רצון אדוני, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, הלא זו צום מבחרו, מה אני בוחר? פתח חרצובות רשע, תפסיקו להיות רשעים, התר אגודות מותה, כלומר את השיעבוד שאתם משעבדים אחד את השני, שלח רצוצים חופשיים, עובדי קבלן למיניהם, וכל מותה תנתקו, כן, מותה זה מותות עול, זה שיעבודים. הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ארון מכיסיתו מבשרך לא תתעלם. אז יבקע קשה אחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך, אל תקרב אדוני יענה, תשבע, ויאמר הנני, שזה פסוק, מאוד מזכיר את, נכון, שיבעתי מבטן, שמעת קולי? אם תסיר מתוכך מותה, שלח אצבע ודבר אבן, ותפק לרעיב נפשך, ונפש נענה תסביע, אז זרח בחושך הוריך, ואפלתך כצהריים, וכו' וכו'. זהו. אז יהיה כל הישועות. לא עצום. וננווה, הם צמים. קוראים לה שם בחוזקה. הרי אם נגזרה עליהם גזרת חורבן, זה לא בגלל בן אדם למקום. הם גויים. זה בגלל בן אדם לחברו. אז יונה אומר, זה לא עניין של זמן שהם התחילו לתפוס אחד את השני, ולשעבד אחד את השני, ולגנוב אחד את השני, ולגזול אחד את השני. זה רק עניין של זמן. אין פה יותר מדי מה, אין פה יותר מדי מה להסס. ולכן יושב בסוכה. וכאן מגיע סיפור הקיקיון. ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר. וימר אדוני אלוהים קיקיון, ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו להציל לו מרעתו, וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הקיקיון ויבש. ויהי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה ויתעלף. וישאל את נפשו למות, ויאמר, טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים אל יונה, היטב חרה לך על הקיקיון, ויאמר, היטב חרה לי עד מוות. ויאמר, אדוני, שם רחמים, אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד. ואני לא אחוס על ננווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. אז המשל הזה עם הקיקיון, הסיפור הזה עם הקיקיון, הוא סיפור באמת הרבה מאוד הפרשנים דנו, מה בדיוק רצה הקדוש ברוך הוא ללמד אותו, טיונה. כן, קיקיון צמח שצומח מהר. צמח רעיל. כמו ארדוף הנחלים. לפני שבוע זה מישהו עשה לעצמו, היה בטיול שטח, חשב שהוא מגניב, עשה תה עם ארדוף הנחלים. זה צמח רעיל בצורה מטורפת, קיבל דום לב. הוא גדל בכל מקום. לא יודע איך להוציאו את הצמח הזה מחוץ לחוק. השתלו במקום ארדוף הנחלים, קצת גרס ככה בדרכים. יותר טוב. מה יש כאן? אז אני רוצה להציע כאן אפשרות, אפשר כמובן אפשרויות נוספות. כתוב כך, ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה וישב תחתיה בצל. זה אומר שהיה צל. יונה בנה סוכה והיה לו צל. אז מה בדיוק עשה הקיקיון? אם כבר היה לו צל לפני כן. עוד קצת צל. זה מה שהוא עשה. היה לפני כן, היה סוכה, סוכה, הגדרה של סוכה, צילתה מרובה מחמתה. אבל זה ככה, אתה יודע, זה כמו בצבא. כשאתה יושב לך, חותר חזק לטעש, כשאתה יושב מתחת ל... יש לך רשת הסוואה הזאת, נכון? שהנגמשים עושים, או הטנקים, אתה יושב ככה, תפסת לך את הזווית עם הרוח שבדיוק נכנסת, שמת את השק שינה כזה מגולגל על הכבש של הנגמש, תופס כזה ראש טוב, אבל עדיין דרך הרשת הסוואה, שזה חור קטן שהרסב לו זה, אז נכנסת איזה קרן שמש. ואז החבר שלך בדיוק עובר, איך שהוא עובר, הוא מסתיר את הקרן שמש. אתה אומר, אחי, אתה יכול רגע להישאר לעמוד? הוא אומר, אתה בדיוק מסתיר את הקרן שמש, בא לי בעין, זה מה מתאים. לא, אני פה. נכון?
הוא ציפה שזה יגדל תוך חצי יום?
לא, לא ציפה, אין בעיה. זה גדל בנס, מהר מאוד. אבל מה זה עשה כשזה גדל? האם יונה היה בשמש, מת מחום, פתאום צמח לו קיקיון עם מזגנים וקררו אותו? לא. הוא ישב בסוכה, והיה לו צל, ועכשיו נהיה לו עוד קצת צל. ועל העוד קצת הזה, היה לו מאוד אכפת. היה לו יקר בעיניו, הצל הזה. וכשלקחו לו את העוד קצת הזה, חרה לו עד מוות. אז אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, אני רואה שאתה יודע להעריך דברים קטנים. אני רואה שגם אם זה לא דרמה גדולה, גם אם זה לא תשובה מלאה, גם אם זה לא כל הסיפור כולו, מההתחלה ועד הסוף, זה רק צעד אחד קטן. זה רק תוספת קטנה. אתה יודע לשים לדבר הזה לב, נכון? זה יקר בעיניך, זה משמעותי.
וגם קודם הוא אמר, קודם אמור, מדבר עקרוני.
כן. אני רואה שזה נוגע לך אל הלב, ההיעדר של הדבר הקטן, שלא טרחת עליו, ולא עמלת בו, ובין לילה היה ובין לילה עבד. אז שואל הקדוש ברוך הוא את יונה, אני רוצה לשאול אותך, אין בנינווה כלום? זה מבחינתך אפס, זה טוב, זה לא שווה שום דבר. התשובה הזאת היא תשובת הרמייה, תשובת המבצע, תשובה בחוזקה, תשובה שמאוד מאוד גילינו אותה מקודם. היא אפס? או שהיא משהו בכל אופן? כי אם היא משהו, אז תכפיל את המשהו הזה ב-12 ריבו אדם, זה 120 אלף איש, ובבהמה, זה משהו, אבל של 120 אלף. זה דקה אחת של מחשבה טובה של 120 אלף בני אדם, 120 אלף דקות. זה חתיכת זמן.
זה הפוך מאברהם. שבחיים יש כאן.
כן, כן. כן, תכף נראה מה השוואה לישראל, אבל... זה... רגע, צריך להגיע, זה מבסן היופי. אם צריך להגיע, זה מונית, לקחת אותי, נראה ש... אוי, איזה הודעה. השיעור עד שיגמר השיעור. אז... כאילו שאנחנו יודע, אנחנו מחכים לך מחוץ למכון מאיר בטויוטה לבנה. זה נשמע כמו את הכסף לתוך הזה, עם הדולרים. נכון, טויוטה לבנה זה רכב מפחיד. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא שואל את יונה, אין לזה שום ערך, שום תכלית. כלום, כלום, זה שווה. או שבכל אופן יש בזה ערך, וכשאתה מכפיל את זה ב-120 אלף בני אדם, איש ואישה שחשבו דקה או חמש דקות או יום להתנהג אחרת. ומה האפשרות השנייה? האפשרות השנייה היא מה? להשמיד את נינווה. זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. עולמו של הקדוש ברוך הוא יהיה חסר. הבעל שם טוב אומר, העצם כשאתה נוגע במקצתו אתה נוגע בכולו. גם כשאתה פוגם, כן? אם גם מורידים לאדם את הקצה של האצבע הקטנה שברגל, שלא פוגע לו בתפקוד ולא בשום דבר, אבל זה פגם אותו. עכשיו הוא פסול לכהונה, צורך העניין. זה פגם, זהו, אתה עכשיו, זה, שלם זה לא. אז נינווה כזאת עיר, שהיא לא עיר קטנה, היא עיר גדולה לאלוהים, זה לא איזה כפר קטן. אם נוריד אותה, וכי לא יהיה עולמו של הקדוש ברוך הוא חסר, האם לא שווה להיאבק? כן, אומרים שרופא שיניים טוב, זה אחד שלא עוקר שיניים, שהוא נאבק על השיניים, לעקור הכי קל, אבל תנסה להציל את השן. האם לא שווה להיאבק ולנתוח את הקו האחרון עד המיצוי, כי עדיין יש כאן איזה דופק חיים, איזה פעימה, איזה כיוון, נכון, פגום, חלקי, רדוד, מה שאתם לא רוצים. אבל זה משהו. זה משהו. זה פחות מקיקיון? וממילא, מה אנחנו? האם הקיקיון זה לא משל לכל אחד ואחד מאיתנו? שיש לנו רצונות, יש לנו מחשבות, ואנחנו מתחילים הרבה דברים, ומפסיקים אותם באמצע, ומתחילים ולא גומרים, וקיקיון, קיקיונות, מהלכים פה, בני אדם, אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר, חצי וירוס, כבר שוכב במיטה, אמרתי ולא התכוונתי, התכוונתי ולא יחזר, שכחתי, הייתי, חזרתי, באתי. קיקיונות מהלכים כולנו. מישהו רואה את הכוונות הטובות שרצינו לפחות, את ההתחלות, הן בעלות ערך, הן שוות משהו, שכאן אנחנו חיים רק בעולם שבו, איך אומרים בשייטת, יש סיפורים ויש הצלחות. אל תספר סיפורים, תביא הצלחות. זה הכל, לא מעניין את אף אחד הסיפורים שלך בדרך. אז יכול להיות שזה ככה מתנהלת יחידה מובחרת. בסדר? יכול להיות, ואגב, היא ככה מתנהלת היחידה הזאת, וזה מאוד מאוד משפיע על מי שמגיע אליה, אחרי זה בחיים, כי בחיים זה לא ככה. בחיים יש גם סיפורים, לא רק הצלחות. ומי שרק הולך על הצלחות בחיים, הוא נתקל. אין לו רכות, הוא לא ייתן למישהו הזדמנות שנייה. הזכרנו כמה פעמים שישנם אזורים בעולם שהם אזורים נהדרי חסד. By definition, בהגדרה, יפן, כל האזור של המזרח, אין שם מקום לבעלי תשובה. נכללת הציפייה שתעשה חרא קירי, שתעוף לנו מהעיניים.
אין ציפייה.
אין ציפייה, זה כאילו, זה ברור, אין פה...
במזרח?
במזרח, כן. ממילא האזורים האלה הם אזורים בלי חסד, אז לכן כדור הארץ בועט שם חזק מאוד, המון רעידות אדמה וסופות, כאילו, טיפה תרחמו, טיפה קצת איזה רחמנות. קיקיון. נכון. התשובה שלהם היא קיקיון. קיקיון שווה משהו, הנה, אתה יודע עכשיו. תשובה, גם שהיא חלקית, גם שהיא מועטה, גם שהיא בגלל הסיבות הלא נכונות, גם שהיא בגלל יראת העונש, ויראת... לא כולם נביאים כמוך, לא כולם יודעים להגיד את תפילת יונה ממאה דגה. יש כאלה ש... בדרך לכאן, אספתי איזה יהודי, טרמפ. אני כל כולי נמצא בראש השנה של המלאכה, וזה, ולהמליך את המלך, ובכלל לא עסוקים בעצמנו. אז זהו, תפס טרמפ בפתח תקווה. הוא אומר לי, אתה נוסע לירושלים? אמרתי לו, בכבוד. אמרתי לו, אין כבוד הנוסע? אמרתי לו, לכותל. אמרתי לו, איזה יופי. אמר לי, כן, אתה יודע, ככה קצת לאסוף זכויות לפני ראש השנה. אסוף זכויות. אז מה? תת לו עכשיו שיעור כללי, לא עוסקים בראש השנה, בזכויות הפרטיות, וזה הכל עניין של המלאכה. הדבר הזה הוא בעל ערך, ערך גדול. הנה הוא תורח ללכת ל... קיקיון. קיקיון דיונה. אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד. ואני לא אחוס על נווה העיר הגדולה, שיש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לידע בין ימינו לשמאלו ובימה רבה. לחוס, עמל במסביר מה ההבדל בין לחוס לרחם ללחמול, כן? אצל שאול בעמלק. זאת אומרת שלחמול, כן? שאול חמל על עמלק ועל הגג ועל מיטב הצון והקרים. חמול זה כאילו היגיון. לא, לא, זה לא הגיוני להרוג את החבל, אפשר בצון הזה לעשות קורבנות. ולחוס ולרחם זה עניינים של לב. ומותר לחוס, לחמול אסור היה לו, לא, אבל לחוס ולרחם מותר. כי יכול הקדוש ברוך הוא אומר לי, יונה, מה נראה לך שההנהגה האלוקית זה איזה מין מכונה כזאת, שרק כשמכניסים את הכרטיס הנכון היא נותנת את, את הפתקית, כביכול אין לקדוש ברוך הוא לב, כן? לך אמר לי בי בקשו פנה את פניך השם ובבקש, והתעצב האלוהים אל ליבו, כתוב מתאם כביכול את הלב של השם יתברך. הוא אומר, אלה בנים שלי, גם אלה בנים שלי. ואם זה היית מתייחס אליהם בתור בנים, היית רואה גם את המעשים הקטנים שלהם והזה כבעלי ערך. זה לא רק עולם של 0-1 פה, שמתכנתים. זה עולם שיש בו גם לב. אז אני חס עליהם. לא סתם, גם אליהו וגם יונה מתוארים כאנשים עריריים. שלא הייתה להם אישה ולא היה להם ילדים. אצל אליהו אנחנו יודעים שהוא לא היה נשוי. מה? אני, לא, לא כתוב. לא בחזל ולא ב... אבל אצל אליהו אנחנו יודעים. בקיוט שהוא ברח, כן, זה... נסע לאומן, כאילו. אני רק רוצה להגיד לכם, כל מי שמספר בדיחה, שידע שהוא מספר אותה על עצמו, אז שיזהר, אז זהו. בגלל דין ייחוד, בגלל... כן. לא, זה תיאורטית, אם הוא היה נשוי, האם אשתו. מנהג, כן. נכון.
ואיזה פעם שנייה אומר עוד פעם שהוא טוב מותי מחייל,
כן.
שלוש פעמים הוא אומר את זה,
כן. נו? נו, שני, נו, 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 נו.
אז הוא רוצה למות, ובאמת הוא לא
קשה. אז אמרנו ש...
קצת צל, אחרי שאתה אומר שבלם...
אז זה ההערה שמקודם כבודו העיר, שכאילו זה, כן. אז זה התלבש על הכל, כאילו גם התשובת רמיה וגם זה, וכאילו מה אתה, איבד את האיש האמת שהוא רואה שהעולם הוא מלא שקר, הוא מואס בעולם הזה. בואו רגע נראה, נסיים, המנהג הוא בסוף קריאת ספר יונה להוסיף את שלושת הפסוקים האחרונים מספר מיכה. י"ג מידות של רחמים, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך מנצולות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם שנשבעת על אבותינו מפני קדם. המילה האמת מופיעה כאן, אבל אתם יודעים שזה כאן י"ג מידות של רחמים בעצם. נכון? מקביל להשם השם אל רחום וחנון. מה מקביל למילה האמת במי אל כמוך? בחלק מהסידורים זה ממש מופיע אחד מעל השני. המידה המקבילה למידה אמת היא המידה ישוב ירחמנו. מהי האמת האלוקית הגדולה? שהוא שב ומרחם, שב ומאמין, שב ורואה גם את תנועת החיים הקטנה ביותר, גם אותה הוא מייקר. זו האמת האלוקית הגדולה. זה תיתן אמת ליעקב. וממילא, בהפוך על הפוך, דווקא תשובת אנשי נינווה, והקריאה שלנו, עד כמה רחוק מוכן ללכת הקדוש ברוך הוא כדי לראות תנועה של תשובה מגויים, רחוקי תשובה, היא הלימוד זכות הכי גדול על עם ישראל. אז תבינו כמה פעולה, אפילו הכי קטנה של כל אחד מכם, כמה היא יקרה בעיניו. אומר הרב קוק, עיקר המניעות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה. כי אדם מזלזל במעשים קטנים של תשובה. תלמד מה אנשי נלווה, תראה כמה הקדוש ברוך הוא רואה, כל פעולה ופעולה. מספרים על אשתו של הגר"א וחברה שלה שסיכמו ביניהם, שהראשונה שתעלה לעולם האמת, תחזור לחברתה ותספר לה על הדין. לא זוכר מי נפטרה ראשונה, והיא באה לחברתה ואמרה לה, אני לא יכולה לספר לך על עומק הדין שבשמיים, אבל את זוכרת שפעם אנחנו ברחוב וראינו חברה בצד השני ועשינו לה שלום, גם את זה ספרו לי במעשים הטובים. מי אל כמוך נושא, ישוב ירחמנו, עוד רחמים ועוד רחמים, זה עומק האמת ועומק הדין. נברך את כל משתתפי השיעור הזה כאן ובערוץ מאיר, בשנה טובה ומתוקה, שנה של לימוד תנ"ך, הרחבת הידיעות בתנ"ך, דבקות בתנ"ך, הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. ברוכים תהיו.